היות אנחנו עומדים ממש לפני ליל הסדר, אז אנחנו נדבר קצת על הפרשה וננסה לערב בפנים כמובן את העניין של פסח. רציתי להביא את הדברים של ההגדה שיש לי, אבל שכחתי מזה. כן, בסדר, שכחתי מזה, אז אנחנו נעבור על הדברים פחות או יותר, אני מקווה בעל פה.
אין ילדים עכשיו.
את ההגדה.
בשביל זה. כן, הנכדים שלי, שלא.
כן.
הם קטנים.
אז קודם כל, אנחנו רוצים לדבר על נקודה שהיא גם מתקשרת בסופו של דבר גם לליל הסדר. וידבר השם למשה לאמור, צב את אהרון מפניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה המוגדל למזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. ולבש הכהן מידו בד, ומכסה בד ולבש על בשרו, והרים את הדשא איש על המזבח, ושמו איש על המזבח, ופשט גדי, וכו' וכו' וכו', והאש על המזבח תוקד בו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אומרים לנו על האש הזאת שנמצאת על המזבח. וכאן חשוב להבין שתי נקודות. הפרשה באה ואומרת, ויש המזבח תוקד, צריך להיות כתוב עליו, אבל לא כתוב עליו, כתוב בו. הקורבן שמדברים עליו זה עולה תמיד, זה קורבן התמיד. קורבן התמיד זה קורבן שכל בוקר וכל ערב היו מקריבים אותו במקדש. וזו נקודה מאוד מעניינת. מהו בעצם הקורבן הזה ועל מה הוא בא? עכשיו, יש כל מיני סוגים של קורבנות. יש קורבנות שהכל הולך לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אין לאדם בזה שום דבר. יש קורבנות שחלק הכהן, חלק לקדוש ברוך הוא וחלק לאדם שמביא את הקורבן. ויש קורבנות שהכל לאדם, כמו למשל קורבן פסח, זה חבורה של אנשים, משפחה, עוד מי שמצטרף, והקורבן בעצם כל כולו נאכל על ידי בני המשפחה. אז לפי מה אני בעצם לבדוק את חשיבות הקורבן? אז א', הקנה מידה שלי היה יכול להיות, אם אני רוצה לדעת מה הקורבן הכי חשוב והכי קדוש, זה כאשר בעצם לאדם אין נגיעה בו. מבחינת קדושה, אני מדבר, הוא יהיה הכי קדוש, נכון? מה שהולך כליל לאשר. כן, עכשיו בוא נראה. אנחנו בדרך כלל חושבים, מה יותר חשוב או מה יותר חמור? החטא או המחשבה? המעשה או המחשבה? באופן הגיוני, היינו אומרים, המעשה. אם לא עשיתי, בסדר, אז חשבתי, אז מה, אבל כל עוד שלא עשיתי, אתה לא יכול להאשים אותי, אתה לא יכול לבוא אליי כלום. וכאן באה התורה ואומרת לנו דבר מדהים.
זה בדיוק הבעיה שלנו.
שמה?
שאנשים חושבים לעשות טרור, אבל הם לא עושים, ואז תופסים אותם, אבל לא עשיתי שום דבר, מה?
עכשיו, תראו מה שקורה. קורבן חטאת, שהוא מגיע על אדם שחטא, חלקו לאדם וחלקו לקדוש ברוך הוא. זה על מעשה. עשית חטא, חטאת, הבאת קורבן בשוגג, הבאת קורבן. קורבן התמיד, אותו קורבן עולה שעולה בבוקר ובערב, אתם יודעים על מה הוא בא לחפר? על מחשבה. אז זה מאוד מעניין. כי דווקא הקורבן הזה, אין לאדם חלק בו. כל כולו עולה קודש להשם. כמו שאומר כאן.
כל כולו. זה לכם ספסולולידו.
זאת אומרת, שבעצם, אם אני עכשיו רוצה לוגית, לעשות את החשבון, איזה קורבן יותר חשוב, ברור לי שקורבן התמיד. עכשיו, לא רק זה, תשימו לב עד כמה הוא חשוב. הוא פותח את הקורבנות.
אך דדי.
והוא, תודה רבה, והוא מסיים את הקורבנות. זאת אומרת, מה זה?
ספסו.
קצר? זה נגמור בלגימה.
קצר, נכון. בסדר?
טוב, בקיצור...
תמיד הוא מתלונן, ואני לא חושב מה יעשה, זה תמיד התכונות.
שואלים.
אז על מעשה, אני מביא קורבן חטאת. על מחשבה, כל בוקר, לפני כל הקורבנות מביאים קורבן, כל ערב אחרי שמסיימים את כל הקורבנות מביאים עוד פעם קורבן, וזה על מחשבה.
מי רוצה?
זאת אומרת שברור לנו לחלוטין שמה יותר חשוב. מה יותר חשוב? המחשבה. זאת אומרת, לא רק שכל כולו עולה כליל להשם הקורבן, הוא גם מביא, אתה מביא אותו כל יום, פעמיים ביום. ולא סתם, הוא פותח את המערכת של הקורבנות והוא מסיים את מערכת הקורבנות. עכשיו נשאל את השאלה,
בוא נביא,
הכהן.
הכהן.
כל בוקר, זה מה שנקרא קורבן התמיד. קורבן הזאת עולה, היא עולה על מוגדל למזבח כל הלילה, עד הבוקר והשבת תוקע בו ולא שום מרוב הזה. עכשיו, הקורבן הזה...
מה, היא דולקת? האש דולקת?
האש דרך אגב דולקת תמיד. זה דרך אגב עוד אחד מהניסים שהיו.
במזבח.
על המזבח, בוודאי. על המזבח, אש תמיד דולקת כל הזמן. היא דרך אגב נדלקה באש, ואני גם אכתוב את זה גם בדבר תורה, שזה אחד הדברים הנקודות, שלא כל כך ברור לנו מי מדליק את האש. כי לכאורה, יש לנו כאן דבר די מוזר, כי אנחנו מצד אחד, בפרשה קודמת אמרו לנו בני אהרון הכהנים, וכאן לא כתוב בכלל מי מדליק, ובפרשה הבאה כתוב בפירוש שהאש יצאה מן השמיים. אז מי בעצם מדליק את האש? ואם הקדוש ברוך הוא מדליק את האש, בשביל מה צריך הכהן להדליק את האש? או למה כתוב שהוא מדליק את האש? וזו נקודה מאוד חשובה להבנה. אבל לפני שאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, קודם כל בוא נבין באמת מה כל כך חמור במחשבה יותר מהמעשה. אז קודם כל, בצורה הגיונית, סוף מעשה ומחשבה תחילה. אין מעשה בלי מחשבה, אבל מחשבה בלי מעשה יכול להיות. זאת אומרת שמה יותר חמור? המחשבה. כי אם לא תחשוב רע, גם לא תעשה רע. עד כדי כך שיש בפרשה שלנו מה שנקרא מחשבת פיגול. בן אדם חשב לאכול את הקורבן אחרי הזמן שמותר לאכול. נגיד יש קורבן שמותר לאכול אותו כל הלילה, עד הבוקר, בזה נגמר הסיפור. מה שנשאר זה פיגול, אסור לגוע בזה. בא בן אדם, חושב, לא עושה, חושב לאכול את הקורבן למחרת. גם אם עכשיו הוא הקריב את הקורבן ואכל את כולו בזמן, הקורבן הזה פסול. זאת אומרת, הוא עשה מעשה נכון, אבל הכוונה מאחורי המעשה לא הייתה פסולה. ברגע שהוא כיוון מחשבה על המעשה.
זאת אומרת, הוא צריך להגיד עבור מה הוא מקריב את הקורבן.
לא, הוא, מראש הוא צריך לחשוב מחשבה נכונה. אם הוא חשב מחשבה פסולה, הוא פסל את הקורבן. זאת אומרת שמה, עוד פעם, מה יותר חשוב? זה חשוב, זה דבר עקרוני להבנה. זה הרבה אנשים לא מבינים את זה. מה עשיתי? זאת אומרת, כשאתה כל כולך רכוב מבפנים, בדיוק. אם אתה כל כולך רכוב מבפנים, כל המעשים שלך לא שווים כלום. כי הרי הקדוש ברוך הוא מה רוצה? קודשא, לי בבית, הוא רוצה את הלב שלך. אם אתה עושה, באהבה, שאוהבים אחד. אם אני אעשה רק מעשים ולא יהיה להם גיבוי של מחשבה, זה אהבה? אהבה גם מבפנים. מה, כשאתה אוהב מישהו ולא עושה? זה לא מספיק. אבל מה יותר חשוב? אנחנו לא מדברים כאן שאין מעשה ויש רק מחשבה, כי זה לך מה שאתה אומר.
אתה יודע כמה פעמים, אני לצורך העניין.
כן.
סתם, אתה יודע, רואי אנשים. אתה יודע, עכשיו, היה לי בבית הספר שראיתי לתרומות לאנשים מסכנים. המחשבה שלי כל הזמן, יאללה, אני עושה את זה, יאללה, אני עושה את זה. יש לי כוונה, ולא יודע, משום הדברים התפקששו. נכון? אז יש פה את המחשבה, ויש פה את המעשה.
יפה.
עכשיו, כמובן ששניהם ביחד זה האידיאל, נכון?
אמרנו. מה אמרנו על דיברנו על זה עשרים פעם בזמן האחרון. זאת אומרת, יש, בוא נשים את הימין, זה כאילו, בוא נגיד, המחשבה, הנשמה.
נכון.
השמאל זה המעשה.
המעשה.
החוכמה, המעשה.
נכון.
עכשיו, אם יש לי רק מחשבה, והיא לא באה לביטוי במעשה, אז לא עשיתי שום דבר. מה הועילו חכמים בתקנתם?
כן.
מצד שני, אם יש לי רק את המעשה בלי המחשבה,
אז זה גם
עכשיו. המעשה פסול. יפה, אז אני צריך לחבר את שתיהם. אבל מי צריך לשלוט?
המחשבה לדעתי.
יפה. זאת אומרת, עוד פעם, אנחנו לא באים ואומרים שאין מעשה. חייב להיות מעשה. אבל מה יותר חשוב? המחשבה. כי אם אתה מביא קורבן, אם אתה עושה מעשה, אבל אין מאחוריו גיבוי של המחשבה, של האהבה, של הרצון, של הרגש, זה לא קורבן.
כי זה צריך, כשאתה
מכיר קורבן,
אתה צריך
להכיר
אותו מבפנים.
יפה, זה בדיוק העניין. עכשיו חייב להבין שבלי מחשבה, זה כמו, איך אומרים, בן אדם שמתפלל בלי כוונה, מה אומרים? זה גוף, בלי נשמה. כי אתה מטה, מה אתה אמרת? מה, אז מה? זה נקרא תפילה? וחשוב להבין את הנקודה הזאת. כי אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו מייחסים חשיבות כל כך גדולה למעשה, עד כדי כך שאנחנו שוכחים שמאחורי המעשה יש מחשבה. לכן באה התורה ואומרת לך, תבין את עוצמת המחשבה ומה אתה בכלל. אבל מה זה בן אדם? בן אדם זה בן אדם חושב. אם אתה לא מפעיל את המוח שלך, אם אתה לא חושב, אתה לא בן אדם, אתה כמו בהמה. וזה דרך אגב הרעיון של הקורבן, אתה מביא בהמה, אתה מקריב את הבהמיות. זה הרעיון של הקורבן, אתה מקריב את הבהמיות כדי שהנשמה שלך תצא החוצה. ואתה אומר, הנה, אתה רואה, מה שעכשיו נעשה בבהמה היה צריך לעשות לי. והנקודה הזאת היא חשובה. למה היא חשובה? מכיוון, יש ספר נקרא חובות הלבבות. בטח שמעתם על זה. זה, חובות הלבבות מדבר על הספר שלם שמדבר על החובה של העבודה בלב. וכשהוא פה בפתיחה לספר של חובות הלבבות, רבינו בחיי כותב שהוא לא ידע אם לכתוב ספר בכלל. כי אף אחד לא כתב ספר על זה. אולי זה לא כתוב בתורה. ואז הוא מביא כמה הוכחות, כמה פעמים שזה כתוב בתורה. ובעצם הוא אומר שזה כל כך ברור שזה חייב להיות, עד כדי כך שלא כתבו ספר. זאת אומרת, זה דבר ברור, כי בלי המחשבה, בלי הלב, אין עבודה. אבל לכן, הוא החליט שצריך לכתוב ספר, כדי לחדד את הנקודה הזאת. הוא כתב ספר חובות עולות, שהוא ספר חובה במוסר, ספר חובה. זאת אומרת, שכשאנחנו מסתכלים על הקורבן העולה, אנחנו לומדים שתי דברים. קודם כל אנחנו לומדים שהמחשבה היא הכי חשובה. ולכן, כל קורבן שאני לא אביא, קודם כל צריך להיות המחשבה לפני. ואם המחשבה היא פסולה, אז הקורבן נפסל גם אם המעשה היה בסדר. הנקודה הזאת של המחשבה היא גם מבדילה בין האדם לבין הבהמה. בהמה לא חושבת. בהמה עובדת על אינסטינקטים. אבל הבן אדם הוא בן אדם חושב. יש לו מוח לחשוב. והוא צריך להפעיל אותו. זה כלי עצום. ולכן, קורבן חטאת, יש חלק לאדם, חלק לקדוש ברוך הוא. אתה מביא אותו אם חטאת במעשה בשוגג. בעוד שהקורבן על המחשבה, מביאים אותו באופן אוטומטי כל יום. בוקר וערב. וכאן יש סכנה. שהמחשבה לאט לאט תתמסמס, ואנחנו נגיע לרגילות, כמו שאני לא יודע, אני יצא לכם להתפלל, לפעמים אתה מגיע למניין, ואתה רואה אנשים מתפללים כאילו, באדישות כזאת מפחידה, מה אתה? זה תפילה. ולכן מזהירה התורה. ותשימו לב מה אומרת התורה בקורבן התמיד.
אתה יודע מה אני שמעתי פעם? אני פעם התפללתי של החבדניקים.
כן.
הוא עדיין ישנו. והיה שם הרב, שכחתי איך קוראים לו, והוא אמר פעם שכשאתה מתפלל, אתה ואתה מפעק, התפילה לא מתקבלת.
דרך אגב, יש הלכה שב-18 אסור לפעק. תחסה את הפה שלך. כי כשאתה מפעק, מה אתה בעצם מראה? אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים.
כן, אבל אתה לא שולט בזה. לא, לשים יד, לראות אם
הוא
יפה
כמו שאני אומר.
לא, הוא אומר, כי כשאתה מתפלל באדיקות, אתה לעולם לא תפעק.
נכון. זאת אומרת, אם אתה תגיע לשיא הכוונה, אתה לא תפעק. מה שמעניין אותך, אתה מפעק באמצע? משהו מאוד מעניין אותך, אתה תפעק?
לא, לא יחסתי על זה חשיבות הפעם ולא שם.
אז תחשוב על זה, אתה תראה, אתה תגלה שבוא נגיד ככה, הסיכויים לפיוק, בזמן שאתה עושה משהו שאתה מאוד רוצה ומאוד אוהב, ומאוד נהנה ממנו,
הסיכויים הם פלוסים. וגם יש כמה פעמים לך, כבר שמתי יד.
נכון. לא, זה מה שאני אמרתי לה.
הלכה ב-18.
והלכה בוודאי יצאו לך לפעק עם פה פתוח. זה ברור, למה? כי זה מראה זלזול בקדוש ברוך הוא.
אז זה לא רק זה, זה גם מול העיניים שלך. אם אני לא לפעק, זה מראה זלזול בך. זה כאילו זה...
זה מה שאמרת, זה זלזול בקדוש ברוך הוא, זה יותר גורם ממני. כי הרי למי אתה מתפלל?
לא,
אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא.
אני אומר שלשים יד שאתה מפעק זה א' ב', זה לא
כזה כרגע. נכון.
אם זה בתפילה או מול יהודה או מול לא.
אבל אתה תתפלל, כמה שזה א' ב', אתה תראה אנשים שלא כתב, לא כולם מפעקים שמים את היד. לפעמים הוא נרדם בית הכנסת, אתה יודע ככה...
שמים, חצי מהאנשים נרדמים.
יפה. אז לכן ב-18, אולי זו אחת הסיבה של ב-18 עמדים, למרות שיש כאלה שמסוגלים גם נרדם בעמידה, גם זה יש. אבל לא ניכנס לזה, אבל לא ניכנס לזה. כרגע אנחנו מבינים שבעצם, ברגע שאתה עושה דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ערב הבוקר, ערב הבוקר, אתה מתרגל. וכשאתה מתרגל, ההתלהבות נעלמת.
נכון.
ואתה נכנס לאדישות. עכשיו, כאן אנחנו חייבים להבין שדבר כזה לא ייתכן. ולכן אומרת לנו התורה, ואש המזבח תוקד בו. ומה היה צריך להיות כתוב? אש המזבח תוקד עליו, למזבח. מה זה בו? באדם, בכהן שמביא את הקורבן. למרות שאתה מביא את הקורבן הזה, ערב הבוקר, כל יום,
כל פעם מחדש.
ההתלהבות צריכה להישאר בך. האש...
אבל זה קשה.
נכון. בשביל זה, בשביל יפה, בשביל זה אומרים, וידבר השם אל משה, לאמור צו את הארון. מה זה צו? צו זה זירוז. מעכשיו ולדורו. אומרים, מה צריך לזרז את אהרון הכהן ואת בניו לזרז? הם חביב הלב על דרגה הרוחנית הכי גבוהה שיכולה להיות. וזה מביא אותנו בהילוך מהיר לאגדה. באגדה, דיברנו על זה כבר פעם, אבל אנחנו נזכיר. באגדה יש ארבע בנים. בארבע בנים דיברה התורה. ואם אנחנו מסתכלים על ארבע בנים, אנחנו מגלים בעצם שהחכם והרשע בעצם די דומים. הם אומרים בעצם כמעט את אותו דבר. אם אנחנו כאן ניכנס רגע לאגדה, אנחנו נראה את זה פשוט מדהים. גדיל את זה. יפה. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. עכשיו תשימו לב מה החכם אומר. חכם מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, אף אתה אקאה את שיניו. ואמור לו, בעבור זה עשה השם בי בצאתי מצרים, לי ולא לא, אילו היה שם, לא היה נגאל. זה, תשימו למה הרשע אומר. אמרנו, אמר מה העבודה הזאת לכם, ולכן לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. מה אומר החכם? חכם אומר, מה העדות והחוקים השמים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? ואף אתה אמור לו, כי הלכות הפסח אין מפתיעים אחר פסח התיקומן. עכשיו, אנחנו לא מבינים את השאלה ולא מבינים את התשובה. למה? תסבירו לי מה בעצם ההבדל בין מה שאומר החכם לבין מה שאומר הרשע. החכם מה אומר? מה העדות והחוקים השני אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? הוא לא הוציא את עצמו? הוציא את עצמו.
כן, והוא שואל שאלה כאילו אומר מה, אני לא מכיר את זה, כאילו מה...
אבל הוא גם הוציא את עצמו כאילו מהכלל.
נכון.
הוא לא אמר מה המצוות אשר ציווה השם אלוקינו אותנו. לכאורה היה צריך להגיד אותנו. הוא הוציא את עצמו מן הכלל. בדיוק, כמו שהרשע אומר. מה העבודה הזאת? לכם. לכם ולא לא. דבר שני, מה הוא אומר? או בוא נגיד, מה התשובה שנותנים לו? הוא אומר, מה העדות חושבים שעשה ציווה השם אלוקינו אתכם? ואף אתה אמור לו, כי הלכות הפסח, אין מפתיר מחר פסח אפיקומן. מה ענית לו? הוא שואל, מה כל החוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? ואתה אומר לו, לא מפתירים אחר הפסח אפיקומן. אמרת לו הלכה אחת. איזה מין תשובה זו? זה לכאורה נראה כאן לא שאלה של חכם, כי גם אם אתה חכם, איזה מין שאלה מטומטמת אתה שואל? אתה חכם הרי. אתה יודע מה החוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקינו? מה זה, איזה מין תשובה, איזה מין שאלה חכם? זה חכם? נשאל אותך. זה נשמע כמו שאלה של חכם? והתשובה בכלל מטומטמת. תגיד לי, הגלידה טעימה, האבטיח מצויה. אני שואל אותך אם הגלידה טעימה, אתה עונה לה לאבטיח? אז מה בעצם הולך כאן? וכאן בעצם, היות וזה החכם, אז חשוב להבין שאם מדובר על החכם, יש כאן חוכמה. ולכן, כמו שאנחנו קוראים את זה עכשיו, חשוב להבין שיש כאן חוכמה עמוקה שתמונה בעניין. מהי החוכמה? בואו נבין משהו על החכם. קודם כל, בואו נבין את הקטע שהוא לכאורה, הוא גם מוציא את עצמו מהעיקר. הוא גם מוציא את עצמו מהכלל. אז קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על הרשע, הרשע מה אומר? הרשע אומר דבר מאוד מעניין. הרשע אומר בפשטות, מה העבודה הזאת לכם? ודאו באופן כללי, אתם לא מעניינים אותי. הוא הוציא את עצמו מכל מה שקורה. החכם שואל, מה הוא רוצה לדעת? מה החוקים? עכשיו, אבל באמת, מה הוא רוצה לדעת? הרי אמרנו, זה לא כל כך חכם. אבל הוא אומר לעצמו חכם. הוא לא הוציא את עצמו מהעיקר, אלא מה הוא אומר? אתם עכשיו יושבים לילה שלם. הרי זה מתי יש אלה אדון שלם? בליל הסדר. אתם יושבים עכשיו לילה שלם, והם מספרים ביציאת מצרים. ואני לא מבין למה. אני מבין שאני, הבחור הצעיר, הבן, צריך ללמוד על יציאת מצרים, כי אני בחור צעיר, לא יודע הכל. אבל אתם, שכל יום מזכירים יציאת מצרים, מי יודע כמה לילות סדר כבר עברתם, מה המצוות עם אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אני רוצה להבין למה אתם צריכים עכשיו לשבת כאן לילה שלם ולספר על יציאת מצרים. אני מבין שאני צריך להיות, אבל למה אתם? עכשיו אתם מבינים את החוכמה בשאלה? אתם מבינים את החוכמה בשאלה? אז מה עונים לו? אתה אמרת, כיוונת. מה אמרת? מה
הבעיה? תגיד כל יום, מזכיר את זה, ממשיכה,
יפה, זאת אומרת,
פתאום בא לי הלום האמיתי.
התשובה צריכה להיות, שאיוב ואני כל יום אומר יציאת מצרים, והרבה לילות סדר ישבתי, לכן, בגלל, מה אמרנו? קורבן התמיד, שמקריבים אותו כל יום, אני עלול להיכנס לאדישות, ואני צריכה להדליק אש את המתוקד כאן, בו! אני צריך להדליק את האש בתוך ההתלהבות הזאת של היציאת מצרים.
זה בסדר, זה הדלקת האש. זה יפה.
אז עכשיו אני אשאל, מה התשובה שאתה עונה לו? למה אתה לא עונה לו ככה? למה עונים לו, אף אתה אמור לו הלכות הפסח, אין מפתירים אחר הפסח הפיקומן.
הפיקומן?
כן.
זה בעצם, כאילו שזה המנה,
הדיזר,
הכינוח,
הפיקומן זה כינוח,
נכון,
נו, הלאה.
עכשיו, הכינוח תמיד הוא משהו שהוא בעצם מסמן על סוף להתחלה, כאילו משהו כזה.
הכינוח הוא מסיים את הארוחה.
את הארוחה.
אז מה נשאר לך? איזה טעם נשאר לך?
של
עוד. של הכינוח.
טעמתו, כאילו טעם של... לא.
עכשיו, למה אין כינוח אחרי ליל הסדר. עכשיו, זה לא שאומר, אין מכתירים אחר הפסח הפיקומן, מה הוא מתכוון? אחרי שגמרת לאכול את קורבן הפסח, שלצורך העניין זו המצה שהיא, שאנחנו אוכלים את הזכר לקורבן הפסח, אסור לך לאכול שום דבר. אין אחרי המצה, המצה, מה שאנחנו מסיימים את ליל הסדר, עם אכילת המצה. ואחרי זה אסור לך לאכול משהו מתוק. אסור לך לאכול אחרי המצה הזאת.
אבל שיהיה לך עוד טעם טוב.
איזה טעם? לא, שישאר לך הטעם של מה?
של עוד.
של קורבן הפסח. מה הכוונה? הרי מה אמרנו? בואו עכשיו נלך לתשובה החכמה. אנחנו באנו ואמרנו, הוא שואל הבן, מה אתם צריכים את הלילה הזה? ומה אתה ענית ואמרת? התרגלנו. אז כדי שאנחנו לא נתרגל, אנחנו יושבים לילה שלם ומדברים ביציאת מצרים, ועם הטעם הזה אנחנו צריכים לצאת מליל הסדר כדי לאגור כוחות לשנה כולה. ולכן אחרי שאכלתי את קורבן הפסח, אחרי שאכלתי את האפיקומן, אחרי שאכלתי את המצה, אני לא אוכל כלום כדי שישאר לי הטעם של ליל הסדר, את אותה התלהבות, את אותה ידיעה, שזה לא יהיה מצוות אנשים מלומדה. אז הנה ראינו כאן, שאלה חכמה ותשובה חכמה. עכשיו, עוד פעם, אני אומר, תמיד בליל הסדר צריך לדעת ולהבחין עם מי אנחנו יושבים. בדיוק. אתה קורא, למה קוראים למצה הזאת אפיקומן? כי היא במקום הקינוח. היא הקינוח. זאת אומרת, ההלכה היא שאין אוכלים אחר הפסח אפיקומן, זאת אומרת שאין קינוח. ולכן, מה שמסיים את הארוחה כאילו בתור במקום קינוח, זה המצה. ולכן קוראים למצה הזאת אפיקומן. אז אם אתה תשאל שאלה בליל הסדר, סתם, תלוי ברמה של האנשים, שזה אני אומר, יש חשיבות להכנה לקראת, לדעת עם מי אתה יושב. אז אם יושבים כל המשפחה, אז צריך להכין משהו לילדים הקטנים, ומשהו גם לבוגרים. אז אפשר לשאול את החבר'ה, חבר'ה, מה זה אפיקומן? למה קוראים לו אפיקומן בכלל? ואני מבטיח לכם שהרבה מהאנשים לא ידעו.
אף אחד לא ידע, לא רק הרבה.
יפה.
אפיקומן מבחינתה זה סוג של סמל של
המצה.
של המצה שצריך לחפש אותו כדי לקבל את המחה.
יפה. ואם אתה תשאל מה החוכמה בשאלה של החכם, גם לא ידעו מה להגיד לך. ואם תשאל מה התשובה...
אתה מכוון דרך האפיקומן.
יפה.
למשהו.
או דרך, אתה יכול ללכת לתקוף את הבעיה משתי המקומות. אתה יכול... אני הייתי אומר לא לשמור את זה לסוף הסדר, לא לחכות לאכילת האפיקומן, מכיוון שאז אנשים שפוכים וגמורים. להפך, עד רבה, דווקא בקטע הזה שזה התחלת ההגדה, אז אפשר להתייחס לקטע הזה של מה בעצם החכם שואל ומה התשובה שנותנים לו. ומה מבדיל בינו לבין הרשע. וזו תשובה, זו שאלה מאוד אינטליגנטית, למי שקצת מבין, מבין שיש כאן בעיה. ואז פתאום, ואתה הלכת והסברת לו, נתת לו תשובה נפלאה. אנשים לא חושבים על זה.
רק בן אדם שקם בבוקר
ומדבר על פסח
18 ויודע שכל יום הוא מחזיר את זה, אז הוא יכול איך להתחבר ולהבין את זה.
יפה, אז תכף אנחנו נתחבר לעוד משהו. וזה אמר לי,
אנחנו עומדים... פסח אחד, זה נגמר, ואנחנו ממשיכים בפסח הבא.
בשביל זה עמדנו...
לא מזכיר את זה אחר כך.
יפה, בשביל זה עמדנו שאנחנו צריכים לדעת מי יושב איתנו בליל הסדר. מישהו משהו, גם אנחנו צריכים ללמוד. אז כאן למדנו אנחנו לפחות, אנחנו עכשיו יודעים מה בעצם שואל החכם ומה התשובה שהוא קיבל. עכשיו, ברגע שאתה רואה שיש לך על השולחן, וזה יכול לקרות, אנשים אינטליגנטים, שכן מעניין אותם, עובדה שהם יושבים בליל הסדר, וכן מעניין אותם לדעת מה האגדה אומרת, ואז אתה מעורר, אז שתבין, הוא יזכור, את זה הוא יזכור. כשאתה קורא את האגדה, בלי לשאול שאלות, בלי לתת תשובות, זה עובר ערב כזה, בשביל זה גם כל האגדה בנויה על שאלה ותשובה. ולכן הרעיון הזה לבוא ולשאול, רגע, בואו חבר'ה, בואו רגע נעצור, מה בעצם שאל החכם? ומה התשובה שנתנו לו? ואז בעצם אתה מתחבר אפילו לפרשת השבוע. זה מה שאמר, צב את הארון, ולכן תשימו לב מה הוא אומר. מה העדות, תשימו לב כמה חוכמה ותבונה יש בדברים. מה העדות הרואים על זה אשר ציווה השם אלוקים. למה הוא אומר ציווה? כמו שכתוב כאן, צב את הארון, זירוז. אין ציווי אלא זירוז. כמו שהוא אומר כאן. אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורו. זה הלשון של צו. לכן כאשר החכם שואל, תראו כמה, עכשיו תבינו כמה השאלה שלו חכמה. הוא לא בא אומר מה החוקים האלה והמצוות, אלא אשר ציווה אשר זרז אתכם הקדוש ברוך הוא. בשביל מה אתם יושבים כאן? הרי כל השנה אתם דיברתם על יציאת מצרים. מה אתם צריכים עכשיו לשבת כאן? ועוד זרזו אתכם לזה? כל העובד לספר יציאת מצרים מהרי זה משובח? מה העניין? אז אתה מבין את השאלה החכמה שלו. וזה בדיוק מה שהופיע בפרשה, צו את אהרון. מה צריך אהרון זרוז? אבל בדברים שאתה אומר כל יום, דברים שאתה עושה כל יום, אתה צריך זרוז. כי אתה מתרגל, וזה נהיה מצוות אנשים מלומדה, ואתה בדיוק מזכיר יציאת מצרים, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וזה אתה יודע כבר עובר. זה כמו שיחה אתכם לא פעם, לא פעמיים. התלהבות, אקשן, להרגיש לב, שהלב יהיה בפנים, לא סתם משהו כלפי חוץ. עכשיו, הנקודה החשובה היא כאן גם להבין, כשאנחנו מדברים על ה... מה?
אני אומר, זה
כאן להבין את זה. כן, נכון, נכון, בשביל זה. אבל זו השאלה הכי, בשביל מה אנחנו צריכים את הלילה הזה? זה בדיוק, זו השאלה, בשביל מה אנחנו צריכים את הלילה? זו שאלה, בוא נגיד, השאלה של החכם היא בעצם שאלה הרבה יותר רחבה. מה אנחנו צריכים את הליל הסדר הזה? אם כל השנה הזכרנו יציאת מצרים, זה כמו, דיבר לכם גם סיפור אחד שכאב לו הגרון. בא לרופא, הרופא נתן לו לחסניות. הוא חושב אחרי שבוע, לא יכול לדבר בכלל. הוא אומר, תגיד לי, מה קרה לך? לא לקחת את הלחסניות שנתתי לך?
בטח לקחתי. כל 3 שעות בלעתי.
הוא אומר, בלעת? לחסניות לא בולים. מוצצים. וזה בדיוק הרעיון של ליל הסדר. מה קרה? כל השנה אנחנו מזכירים יציאת מצרים, נכון, אבל איך אנחנו בולעים, בולעים את המילים. בליל הסדר, תשב ותלעס. תמצא, תמצוץ, תבין על מה כל העניין מסביב. וזה בעצם הרעיון של קורבן התמיד. היות וזה קורבן שמביאים כל יום, חשוב שהאש על המזבח תוקד בו. במי? לא במזבח, בבן אדם עצמו. שאתה בא ויושב בליל הסדר, שהאש תבער בך. וככה גם מעבירים סדר, לא באדישות. ולזה צריכים להתכונן. אז ראינו מה אומר החכם.
איפה יש עוד דוגמאות כאלה בתורה?
של מה?
שנקרא לצאת מהשגרה בכל מיני סוגי קורבנות למיניהם.
כל המערכות...
מצוות למיניהם.
אז יפה, כל המערכות של החגים והשבתות נועדו להוציא אותנו מהשגרה, או יותר נכון...
שבת זה גם שגרה. נכון
שלא
שגרה שאת בסיסים יום
הרבה. שזה, בשביל זה יפה! וזה שובר את השגרה. בדיוק. בדיוק, בשביל זה אתה צריך שובר שגרה, גם שבועי, גם חודשי.
וגם יומי אפילו.
יפה, יפה, יפה.
אז לומדים תורה,
אז יפה, אז הנה הגעת למסקנה. זאת אומרת, צריכים גם כל יום, צריכים גם פעם בשבוע, וצריכים גם פעם בחודש, ראש חודש, וצריכים פעם בכמה, זה, איזה חג. ואלה בעצם, כמו שאמרנו פעם, למה אנחנו משווים את זה? באוטו שנוסע. בעצם מדי פעם לא נו דלת. כדי שימשיך לנסוע. התחנות דלק זה השבתות, החגים, הימים טובים. זה התחנות דלק שלנו. אנחנו נכנסים, מתדלקים וממשיכים לנסוע. אבל המטרה היא מה? הנסיעה. המילוי נועד לתת לנו את הכוח לנסיעה. זאת אומרת, חשוב להבין שאנשים הרבה מזלזלים בימי החול. ולא מבינים שבעצם כל החגים נועדו לשרת את ימי החול.
שיהיה לנו כוח...
כי ביום יום, אז אתה נמדד. אתה לא נמדד ביום מיוחד. ביום מיוחד אתה מקבל הערה מיוחדת. אבל חשוב לעבור את ההערה הזאת ולקחת ולספוג את מה שהיא נותנת.
לא
חוכמה
שביום כיפור כולם הולכים נעצרים, מפערים,
נותנים סליחה, וחוזרים חזרה לעשות חדאים. יפה, צריך לתת לך כוח להמשיך הלאה.
זה ממש לא חוכמה.
טוב, עוד כמה דקות אנחנו רק נדבר עכשיו על עוד ארבעת הבנים, נדבר על עוד משהו אצל ארבעת הבנים. הרשע. הרשע מאוד מעניין. מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא, לפי שיוצא אתם מנקל כפר בעיקר, ואף חתק עד שינה אומר לו, בעבור זה עשה השם מבצדם לי ולא לא, אילו היה שם לא היה נראה. כאילו, מה אני עושה לרשע? זורק אותו. די, די, מתקיף אותו. ראיתי פעם הסבר יפה של הרב...
זה
הפוך? הרב אזרחי. הרב אזרחי.
רגע, מחר יש הרצאה. ‫במוסף שלנו, 24 שעות, ‫בחדר של איזה רב, ‫שכחת את קוראים לו אידל משהו, ‫שהוא היה קרוב לרב קבלסקי.
‫קבלסקי.
‫-קבלסקי. ‫הוא עושה הרצאות עם שקופיות, ‫אותו. 24 שעות שהוא קרוב לך, הוא לא יכול לצאה בבית כנסת. כן, הוא הרב שהקים את הבית כנסת איך שאני מתפלל. לא מכיר אותו, אבל הוא המליצו לבוא לשם, לשמוע את ההרצאה. ממש 24 שעות בחדר איתו ביחד, הוא נותן הרצאה.
יפה.
של כמה שעות, עם שקופיות וסרטונים.
לא, ההרצאה נקרא 24 שעות.
24 שעות. ההרצאה נקרא 24 שעות.
אף אחד לא יישב 24 שעות לשמוע אותי. לא משנה כמה הוא יהיה טוב. לא משנה כמה הוא יהיה טוב, כן. כמה הוא יהיה טוב.
הוא ממש התקרב לרב
קניבסקי.
והוא...
עכשיו בואו נבין עוד נקודה אחת בקטע הזה של הרשע. כמו שאמרנו, הרשע בעצם כאילו מוציא את עצמו מן הכלל, ויוס לכך אנחנו פשוט זורקים אותו מהמקום, אנחנו לא מתייחסים אליו, ואיפה עוד צועקים עליו. אומר רב אזרחי, לא יכול להיות. הבן שיושב בליל הסדר, גם אם הוא נקרא רשע, כנראה שאם הוא נמצא כאן איתנו, יש מה, יש לו תקנה. אז איך אתה בעצם מגרש אותו? אבל הוא אומר, אנחנו פשוט לא יודעים לקרוא. אנחנו לא קוראים את זה בצורה נכונה. הוא אומר, רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת אחרת? לכם ולא לא, אפי שיוצאת את המנקלה, אף אתה עקיד שם אומר לו, בעבור זה עשה שם יוצאת עם מצרים. לי ולא לא. אומר, תראה, בני יקירי, אתה יודע כמה שאני אומר. אבל הדרך שלך היא דרך שמאוד כואבת לי. ותדע לך שאם אתה תמשיך בדרך הזאת, חס ושלום, נגיע המשיח, לוקח אותנו ומשאיר אותך. הוא אומר את זה בחצי בכלל, אבא. עכשיו, הוא זרק את הבן הרשע מהשולחן? מה פתאום? להפך, הוא חדר לו ללב. דרך הרגש. אמר לו, אני אוהב אותך. ויוצא, אני אוהב אותך, תראה. בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים. כי אני אמנתי בקדוש ברוך הוא, הלכתי בדרך הנכונה. ואבא, לי ולא לא, אילו היה שם לא היית ניגל. אם אתה היית שם, חס ושלום, זה מה היה קורה, היינו יוצאים לבד ואתה היית נשאר. אתה יודע איזה כאב לב היית עושה לי? זאת אומרת, שגם התשובה לרשע תלוי איך אני קורא לך. וזה עוד פעם הביא אותנו לעניין של המחשבה מאחורי המעשה. אז אתה רואה כאן דיבור, אתה רואה כאן את זה. שאלה איך אתה קורא את זה? איך אתה מתייחס לזה? מה אתה עושה מזה? וכאן תמצאת החשיבות הגדולה. כל ליל הסדר בעצם יש לו מטרה. כמו שאמרנו, זה כמו קורבן התמיד. כל יום מקריבים, מקריבים, מקריבים. לכן לילה אחד אנחנו יושבים כדי להדליק את האש הזאת, להציג אותה, כדי שאנחנו נקבל אותה, ולכן אין מפתיר לאחר פסח לתיקומה. והאש הזאת היא צריכה להיות לבאור ולהדליק כל אחד על השולחן. וגם החכם, גם הרשע, גם זה שלא יודע לשאול, את פתח לו. גם התם, כל אחד ואחד מהם זה בן שיושב ומשמד על הסדר, והתפקיד שלנו להעביר לו את המסר. יש עוד הרבה מסרים, יש הרבה דברים, אבל היות ואנחנו לא יכולים בדקה אחת לעבור על כל הסדר, אז דיברנו על כל אחד. אני רק אזכיר בזריזות ובמהירות, אם יש ילדים קטנים, כל מיני רעיונות דיברנו עליהם בשנים הקודמות. דרך אגב, גם המשחק הזה שראיתי לכם שנה שעברה עם החכם ההוא שואל, הרשע, שבעצם אנשים לא כל כך... אתם תראו כמה הם מתבלבלים כשאתה חותך את התשובות והשאלות. אנשים לא יודעים מה שייך לחכם ומה שייך לרשע, בגלל מה שאנחנו אמרנו כרגע. אז אפשר גם את זה לעשות במשחק כזה, לחתוך את המשפטים, לכתוב אותם על נייר או פיסטול או מה שלא יהיה, ולהראות. הרעיון של, כמו שאמרנו, לעשות מכת חושך, אם יש ילדים קטנים, עם הזוהרים.
עם הזוהרים, שכאילו פה זה הבתים של היהודים.
לעשות בשעון שבת הפסקת חשמל של איזה רבע שעה, להודיע כמובן לבעלת הבית שלא יהיה לכם מכת, לא מכת חושך, יהיה לכם מכת חושך עולמית אחת. תשתדל לעשות זה עם שעון שבת. תשתדל לעשות זה עם שעון שבת. ברגע שעושה את זה עם שעון... כן, ברגע שעושה את זה עם שעון שבת, אתה עושה הפסקת חשמל לזה, ואז נהיה חושך. והילדים רואים, מה זה? זה מכת חושך. עכשיו, מה היה במכת חושך? היהודים כן ראו. אז תסתכלו אם אתם רואים משהו. ואז פתאום רואים את הסמים לפני זה, כאלה דברים שזורחים בחושך, סמיילים כאלה. ומאחורי כל סמיילים סמים זה מתנה קטנה. עכשיו תראו אם אתם רואים משהו. וואו, אנחנו רואים. עכשיו תראו, היהודים גם ראו. והם גילו את כל האוצרות של המצרים. עכשיו תסתכלו אתם מסביב, אולי גם אתם תגלו אוצרות. ואז כל הילדים רצים ומגלים את האוצרות, ועד שחוזרים, קודם כל הם לא יזכחו את הליל הסדר הזה בחיים. אני עשיתי את זה ואני אמר לכם, זה נשאר עם הילדים לעולמים, ואז נדלק האור והבנו מה זה מכת חושן. ויש עוד הרבה רעיונות אחרים ויפים שאפשר לעשות בליל הסדר. החשיבות היא סוף מעשה במחשבה תחילה, כמו שאמרנו. יש לנו כמה ימים לפני ליל הסדר, כדאי לנו לשבת עם עצמנו ולראות, לפתוח את האגדה אולי קצת, לראות מה, מי, מי נגד מי, כדי לדעת איך אנחנו הולכים להעביר את הסדר, שהוא יהיה חווייתי. לא להאריך יותר מדי, לא לקצר יותר מדי, אבל לספוס כמה פואנטות מעניינות, שבאמת יהפכו את הסדר ללילה חווייתי, שידליק את האש של ההתלהבות אצלנו. שיהיה לנו חג שמח.